תומר דקל, דוקטור ל, תציג את עצמך.
גיאוגרפיה, תכנון עירוני. זהו בגדול.
עשית מחקר על?
המחקר שלי עסק במטרופולין באר שבע, המגמות התפתחות שלו, כשהפוקוס היה בגדול על הקונפליקטים בין החברה הבדואית, היישובים הלא מוכרים או הפזורה, מה שנקרא. וכל הקונפליקטים הפוליטיים סביב בעצם המתח על במאבק על הקרקעות, במאבק על ההכרה של היישובים והפיתוח שלהם וכן הלאה.
ואתה קומוניסט?
קודם כל אני קומוניסט בפרקטיקה, אני חבר בקיבוץ שעדיין לא הופרט וגאה בזה. ויותר נכון רואה את עצמי מרקסיסט בתפיסת עולם. האמת, בחיי היומיום אני בסופו של דבר, אם לא הייתי חי בקיבוץ, הייתי חי חלק את חיי כחלק מהחברה הקפיטליסטית, עובד למחייתי ולוקח את השכר שלי ונהנה ממנו ככל שאני יכול לקבל שכר יותר גבוה, ככה הייתי מתאמץ יותר. זה בוודאות. אבל בתפיסה, לפחות כחוקר, כמי שמנסה לנתח תופעות חברתיות, פוליטיות, כלכליות, אני מצאתי את הגישה שקרל מרקס הניח את היסודות היציבים שלה, כגישה שנותנת הסברים הכי נכונים, הכי מפורטים, והסייג הוא שהחוזק של הגישה שלו זה בדיאגנוזה, כלומר בפיינוח של הבעיה, או הבעיות יותר נכון. וכן, הייתה חולשה בפרוגנוזה, מה שנקרא הפתרונות, בטוח בצורה שבה מנהיגים פוליטיים בעקבותיו פרשו את הפתרונות שלו, שהוא נתן אותם תמיד קצת מעורפלים, הם עשו אותם קונקרטיים, וזה נגמר בכישלונות מהדהדים אלימות וכן הלאה.
אז אפשר לפתור את זה אחרת?
זו שאלה טובה. ככל הנראה, מה שקרה בכל ההיסטוריה של הקפיטליזם, זה שהקפיטליזם אימץ לא את הפתרונות המלאים של קרל מרקס, אלא פשוט מאוד חלקים מהפתרונות. הקפיטליזם הוכיח...
כמו למשל מה?
הקפיטליזם הוכיח פעם אחר פעם, וההוכחה הגדולה והידועה מכולם זה במשבר הגדול של 1929, הוא הוכיח שרעיונות השוק החופשי בצורה מלאה, טהורה, לא מחזיקים מים באותה מידה. הם קורסים לתוך עצמם. השיטה, כפי שהיא נהגת בתיאוריה, בפילוסופיה, הכלכלית, אם תרצה לקרוא לה ככה, בסופו של דבר מובילה למשברים, לתסכול, לא מביאה ליעדים שהבטיחו, היעדים החברתיים שהובטחו, ולכן גם האנשים הולכים צעד אחורה.
אבל מאז 100 שנים של סגסוג.
ניתן לו, בוא לא נגזים, להגיד 100 שנים של סגסוג, כשמסתכלים על עולם שלהם שהוא קפיטליסטי, ולא בכל מקום יש סגסוג, וכן הלאה. הרבה מהסגסוג הזה תודות לטכנולוגיה, ולא בצורה ישירה, בוא נגיד, לשיטה הקפיטליסטית. וכן, והכי חשוב אולי, קפיטליזם שמאז אימץ והטמיע בכל רובד אפשרי, עקרונות מהעולם הסוציאליסטי, שבסופו של דבר אומר מעורבות של המדינה לטובת מטרות חברתיות, וגם לטובת למעשה שליטה בשוק עצמו, שליטה בשוק שהוא לא חופשי, להגביל בעצם את החופש של השוק. לשים לו מסגרות כדי שלא יאבד את היעדים שלו עצמו, צמיחה כלכלית, סגסוג חברתי, וגם להכניס יעדים חברתיים שהם חוץ כלכליים.
אבל אם אנחנו שמים איזשהו גרף מסוים, שבצד אחד יש לנו את הקומוניזם הקיצוני ביותר, הקומוניזם אולי נקרא לזה אפילו הברית מועצותי לשעבר, הסיני, ובצד שני יש לנו קפיטליזם, ואיפשהו בדרך יש לנו כל מיני רמות מסוימות של סוציאליזם, אז ככל שאנחנו הופכים להיות מדינה יותר קפיטליסטית, עדיין עם אלמנטים של סוציאליזם, המדינות האלה הן המדינות החזקות ביותר והיציבות ביותר כלכלית, ובסופו של דבר הן נותנות את הרווחה הכי גדולה לתושבים, גם אם יש שם רובד של עניים, לעומת מדינות סוציאליות אחרות, שפשוט קורסות תחת העול ולא מסוגלות לתת שום דבר לרוב התושבים.
ומכאן אנחנו חוזרים בעצם להודעה שלי במרכאות, הודעה באלף, שהפרוגנוזה של קרל מרקס ושל ממשיכיו, לא הצליחה עד כה לתת פתרון מספק פתרון שקבוצות גדולות של אוכלוסייה באמת היו אומרות כן, למרות שאיפשהו אני יכול להגיד אני חי עדיין באחת הקבוצות האחרונות בעולם שנהנית ומשגשגת בתוך בועה מעין קומוניסטית, למרות שאותה בועה משחקת כאיזושהי יחידה בתוך עולם קפיטליסטי, ככה שהכל מורכב וקשה, קשה באמת להגיד אנחנו קומוניסטים, אנחנו מוכרים בשוק הקפיטליסטי את המוצרים שלנו.
אז למה לתמוך?
למה לתמוך? הדיאגנוזה. הדיאגנוזה היא נותנת הסברים מאוד מאוד טובים ועמוקים על מה שאנחנו רואים בחברה שלנו, מהכלכלה בצורה מאוד ממוקדת ועד התופעות החברתיות הרחבות שנגזרות מהכלכלה, לפעמים בלי שאנחנו מבינים שהן נגזרות מתוך השיטה. אולי הדוגמה הכי אקטואלית ופרובוקטיבית שיש זה השאלה של טראמפ. אחרי באמת 40 שנה של סגסוג האג'נדה הנאו-ליברלית, מה שאפשר להגיד, תפיסת הקפיטליזם הקר והטהור ביותר, המזוקק ביותר, חסידי השוק החופשי השיתו על מדינה אחרי מדינה, עד כמעט שכללו כמעט את כל הגלובוס, את העקרונות שאומרים, המדינה צריכה לסגת ממעורבות במשק, כמה שפחות להישאר רק כאיזשהו סט של מוסדות שמאפשרים את פעולת השוק, מבתי משפט עד אכיפה ועד צבא שנלחם בכוחות זרים ועוינים, אבל שום מעורבות בעולם הרווחה, בעולם הצמיחה, השוק יעשה את שלו וייתן את הפתרונות טובים ביותר. ואחרי שכל זה התרחש משך לפחות 40 שנה והיללות, מגיע משבר כלכלי קטסטרופלי, שבבסיסו כמעט לרוחב, כל הרוחב העירייה מסכימים, שבבסיסו היה חוסר ברגולציה עולמת, חוסר בשליטה לפחות מסוימת של המדינה, במה ששחקנים בשוק החופשי עושים.
אתה מדבר על ארצות הברית.
ארצות הברית, כן, המשבר של 2007-2008.
אבל פרט לארצות הברית.
לא, רגע, רגע, אני מגיע לדוגמה של טראמפ, ואחר כך נמשיך לדבר, ונעבור דוגמה דוגמה, נגיע גם לישראל. זה פשוט אחת הדוגמות היותר יפות ואקטואליות. והמשבר הזה בעצם תפס איזשהו תסכול שהלך וביאבע הלוך הרבה שנים בקרב שכבות מסוימות באוכלוסייה, וברגע שבאמת היה את המכה החזקה הזאת, זהו, זה התפרץ. בעצם התופעה הזאת הכלכלית, התסכול הכלכלי מחוסר הזדמנויות, מחוסר הנאה אמיתית מפירות הצמיחה. גם אגב, אם בצורה אובייקטיבית, אותם אנשים, אותם עניים, אותם אנשים שהרגישו שהם נשארו מאחורה, אובייקטיבית, חומרית, רווחתם עלתה. צריך לזכור תמיד שרווחה זה רק חלק מאוד מסוים משאיפותיו של אדם. כבוד, חיים בכבוד, הערכה, יוקרה חברתית, זה ככל הנראה גם דברים יותר חשובים בסופו של דבר. נכון, כשאתה רעב או כואב לך, הדבר הראשון שאתה רוצה זה שיתפלו בנקודות האלה, המציקות מאוד. אבל בשנייה שהן מטופלות, בצורה הכי בסיסית, האדם רוצה גם לדעת שחייו ראויים, ושהוא חלק מחברה שמעריכה, ורואה את חייו כראויים גם משדרת לו את זה.
אז בעולם חופשי, בעולם שבעצם מקדש את הקפיטליזם ואת החופש, בעצם לייצר ולהשיג את הטוב מבלי שאף אחד בעצם שולט בחייך או מייצר לך אלה שהם רגולציות, אתה רק מקדם את האג'נדה הזאת בצורה הרבה יותר טובה.
לכאורה, זה איזושהי טענה שאנחנו, כל אחד הוא באמת אדון לגרור לו. גילו כל כך הרבה אנשים, בעיקר ברגע המשבר, שהם לא אדונים לגורלם, שמשחקים ספקולטיביים שנעשים על ידי אדוני ההון, שחיים אי שם במטרופולינים הגדולים.
אבל זה קצת תיאור קונספירציה, לא?
לא, לא, זה טעוי, הספקולציות זה מה שנעשה. הספקולציות השונות בשוקי הנדלן, בשוקי הפיננסים, שנעשו תחת חוקי השוק החופשי, בלי שום עניין של ערפל. כן, היה גם את העניין של הפשעים והשחיתויות. חלק מכל חברה, גם בוא נגיד את האמת, גם חברות קומוניסטיות, שחיתות מסוג אחר.
אבל אגב, הרבה יותר חמורה.
בוא לא נגזים.
היא יותר מסתיימת במוות של כמה מיליונים, דובי. בוא נאמר את זה כך. בוא נודה על האמת.
שוב, הניסיון לקשר, אתה מושך אותי מהדוגמה לדוגמאות אחרות,
אבל אתה, אם... אתה מכיר מדינות בדרום אמריקה שהן לא מושחתות? מדינות סוציאליסטיות?
בוא נגיד ככה, הניסיון לקשר בצורה ישירה בין הגישה הקומוניסטית לבין רצח עם, הוא ניסיון קצת, לא שאני מוחק אותו לגמרי, אבל הוא קצת שירותי מדי, בסופו של דבר הנאצים הם קפיטליסטים, וכל העבדות שגרמה למותם ושעבודם של מאות מיליונים נערכה תחת מדינות ושיטות קפיטליסטיות. כלומר...
הנאצים היו קפיטליסטים?
הנאצים, גרמניה הנאצית...
זה היו סוציאליסטים, עד כמה שזכרו לי.
לא, זה רק... הנציונל סוציאליזם זה רק בשם של המפלגה. לא היה באמת זה שוק מבוסס ומאורגן ומנוהל מלמעלה בגרמניה. היה שם משהו שלא היה זר לארצות הברית ולבריטניה של התקופה, מבחינת רמת המעורבות הממשלתית. בעיקר בייצור הצבאי, לצרכי מלחמות והמלחמות וכן הלאה. אז בסופו של דבר, גם תחת קפיטליזם יכולים לערך פשעים איומים נגד האנושות, ככה החיבור הזה הוא, זה נושא לדיון שלם, אבל הוא קצת יותר מדי...
מאולץ.
מאולץ, מאולץ, בוא נגיד את זה ככה. ואם נחזור לדוגמה של אותם שכבות עצומות באמריקה של תקופתנו, מה שאנחנו רואים שם פוליטית שמתבטא בבחירה של טראמפ, שהוא, אני חושב לכל הדעות, לא הטיפוס הנכון להיות מנהיג, מנהיג של מדינה. הוא איזושהי, הוא תוצר של ריאקציה, של אצבע משולשת כלפי הממסד, כלפי כל מה שמייצג את הממסד ואת המורשת הפוליטית, ארוכת השנים של שתי המפלגות משני הצדדים. למה? מאיפה מגיעה אותה אצבע משולשת, אותו כעס וזעם כלפי הממסד, שאנחנו רואים אותו גם בישראל, אנחנו רואים אותו בברקזיט של בריטניה, אנחנו רואים אותו שוב ושוב ברחבי העולם המערבי, הקפיטליסטי המפותח. הריאקציה הפוליטית הזאת והזעם החברתי הזה מגיעים ממקום של זעם על כך שהשמאל בגד בהם. השמאל, אם זה היה בשנות ה-90, ברח לי השם של בריטניה, בלר, טוני בלר, וקלינטון, קלינטון הראשון, ביל קלינטון, ואם זה בצד שלנו, שמעון פרס, שהוא זה שחתם על עסקה, על ההפרטה הגדולה של 1985, ורבין היה זה שהמשיך את ההפרטה במלוא המרץ. השמאל והימין, בכל מה שנוגע לעולם הכלכלי, איחדו שורות, פרצו, ושניהם, לא משנה איזה מפלגה נבחרה, המשיכו את הפרויקט הניאו-ליברלי של הפרטה, של משיכת מעורבות המדינה מעולמות הרווחה, מעולמות השליטה במשק, מעולמות השליטה בתאגידים מסוימים, מרשתות ביטחון, מחיזוק של ועדי עובדים, עד לרמה של גינוי שלהם, ואנחנו רואים את זה לאורך הבקשת הפוליטית. והריאקציה שהגיעה לזה, כנגד הממסד, כי עכשיו כל הממסד, מבחינת האדם הפשוט, במרכאות, היה שותף בתפיסה הזאת, אני לא אקרא לזה קנוניה, זו תפיסה אידיאולוגית פוליטית שאומרת שהשוק החופשי זה השיטה הטובה ביותר, והשוק החופשי הביא תוצאות אגומות מאוד מבחינתם של יותר מחצי מהאמריקאים, או לפחות, בוא נגיד, לפחות חלקים עצומים בציבור האמריקאי ובציבורים ברחבי העולם.
אבל רק הערה קטנה לגבי העניין הזה, בתקופה של ברק אובמה שערכה 8 שנים, היה יוטרן מאוד גדול בנושא הזה, גם מבחינת הנושא של הבריאות, גם סגירת כל רצועת הפחם, מעבר לטכנולוגיות מתקדמות, נטישה של הרבה מאוד פועלים.
כאן אמרת שני דברים, שני דברים שמתפרשים שונה מאוד על ידי ציבורים שונים. נכון, למשל ברפורמות הבריאות, הוא עשה כמה צעדים שנתפסו לטובה על ידי אותם ציבורים, שהרגישו שהם ננטשים ונבגדים על ידי השיטה. בכל הנוגע לטכנולוגיות הירוקות, כאן הוא פגע ממש בלב של ובסמל של האדם הפועל הפשוט, זה שתלוי בתעשיית הפחם. כי כשהוא, ואחר כך הילרי קלינטון בקמפיין הבחירות שלה מול טראמפ, אגב, בדיעבד היא אמרה, הטעות הכי גדולה שלי הייתה זו, כשהבטחתי מכל הטעויות שאפשר לייחס לה, מיילים וזה וווטאבר, הטעות הכי גדולה שלה, על פי עדותה היא, שהיא אמרה שהיא תסגור מפעלי פחם. עכשיו נכון שהיא ואובמה הבטיחו את מה שנשמע נהדר באוזניים ליברליות, הבטיחו לפתוח על כל עבודה של פחם, לפתוח עבודה בטכנולוגיות ירוקות. הבעיה היא שהם לא נתנו את הדעת למה ש... מה שידוע ומובן ומוחשי לכל קורא פחם או מי שכרוך בתעשייה הזאת, שזה לא בהכרח הוא שיהנה מהמסחר החדשה בטכנולוגיה ירוקה. היא לא תיפתח, טכנולוגיה באנרגיה סולארית לא תיפתח במכרה פחם בפנסילבניה הקרה. היא תיפתח למטה בדרום החם, איפה שהמאגרים ההיספנים. הם מרגישים שהגלובליזציה מגיעה ושוטפת אותם, מאיימת עליהם, מאיימת על הקהילות שהם בנו סביב עולמות תעסוקה. סביב מכרה התפתחה קהילה, התפתחה חברה שלמה, תפיסת עולם שלמה, והכל נטוע בסופו של דבר במחשבה שהכלכלה תמשיך.
אבל זה הסיפור, זה הסיפור המרכזי, הסיפור, מה שטראמפ בסופו של דבר מכר להם, זה שהוא הולך לשנות את כל ההסכמים הכלכליים שלו, גם עם קנדה וגם עם מקסיקו וגם עם סין. הוא דיבר בגדול על סין ועל זה שבעצם כל היצור עבר מחוץ למדינה ומעמד הפועלים נפגע, וזה קרה בתקופה של ברק אובמה, זה לא קרה בתקופה של ג'ורג' בוש. כלומר, מי שעשה את זה, זה בעצם השמאל, השמאל שהיה פרו-גלובליזציה ופרו-טכנולוגיות ירוקות, ופרו-שמירת הקשרים,
חיזוק הקשרים הבינלאומיים,
והתוצאה הייתה בדיוק הפוכה. זאת אומרת, הנושא של התכנסות פנימה לתוך הכלכלה ולייצר משרות, ואמריקה פרסט, קודם כל האמריקאים, וקודם כל אנחנו, ואנחנו צריכים לתקן את כל ההסכמים שלנו, זה מה שהציל את הכלכלה האמריקאית. והתוצאות מדברות בעד עצמם. תקופה של דונלד טראמפ, הכלכלה האמריקאית מאוד מאוד התחזקה, ונוצרו הרבה יותר משרות לתושבים, למרות שאנחנו בעצם מדברים על...
אגב, האם אפשר באמת לפרק את השאלה מה הוביל לסגסוג הכלכלי של העשור האחרון? יש מי שיגידו לזה חלק ממחזור טבעי. אחרי משבר גדול יש צמיחה, והשפעתם של רגולציות כאלה ואחרות היא זעומה. יש מי שיגיד, אוקיי, יכול להיות שבאמת עוזר, עזרו כל הטקטיקות האלה של דונלד טראמפ, של להתערב, לא עד הסוף, אבל קצת לעשות סדר במסגרות של הסחר העולמי. וזה מעורבות ממשלתית, זה חותר... אומנם לא בצורה דרסטית, אבל זה כן חותר תחת ההיגיון והתורה של השוק החופשי. עכשיו.
אז זה מעורבות ממשלתית אנטי-גלובלית. זאת אומרת, זה פועל נגד הגישה, גישת השמאל לצורך העניין.
והרי השוק החופשי ביסודו, הוא רואה בעין רע חשדנית את הנושא של גבולות לאומיים, של מדינות.
באותה מידה אתה יכול להגיד הרי שגם ברק אובמה התערב בכלכלה, בעצם זה שהוא הוציא את הכל החוצה, הוציא בעצם את כל המפעלי הייצור מחוץ לגבולות ארצות הברית, זה גם סוג של התערבות.
כאן אנחנו בדיוק נוגעים אבל בנושא הזה של השמאל החדש, או במושג שהוא יחסית מסביר, לא בצורה מדויקת, פוסט-מודרניזם. הפוסט-מודרניזם ירש למעשה את השמאל הישן, המודרני, המרקסיסטי או הסוציאליסטי אם תרצה. וזה שהכותרת שמאל נותרה, לא אומר שהתוכן זה שמאל, זה עניין יחסי, זה שמאלה מהמרכז. המרכז בכל חברה ובכל תקופה משתנה, התכנים אתה... שלו משתנים. היום השמאל והשמאל שברק אובמה מייצג, והשמאל שבישראל מפלגות השמאל מייצגים, בוודאי מישהו כמו בני גנץ ומפלגת כחול לבן, הם מייצגים שמאל שתומך לעומק במדיניות ניאו-ליברלית. השמאל הזה, מה שמרכיב את האג'נדה השמאלית שלו, מורכב מתפיסות ליברליות של מיניות וזהות ופלורליזם, בזמן שיש הסכמה כמעט על כל הנושאים.
אבל זה ימין, זה חופש, זה לא שמאל.
אתה מבין? זה שאלות קשות, כי גם הימין מתחיל להתערבב עם עצמו.
אז אני חושב שבאופן כללי אין יותר ימין ושמאל. זאת אומרת, יש בשוליים ימין ושמאל, ימין יותר מזוהה עם תנועות לאומיות, פחות על גלובליזציה, יותר הסתגרות, בדלנות, בעוד השמאל יותר מתעסק בנושא של הגלובליזציה, אבל חופש בעצם, שתי התנועות מדברות היום על חופש, גם השמאל וגם שוב. הימין, ובגדול בתפיסות הכלכליות זה פחות או יותר אותה תפיסה כלכלית, ואני חושב שמסתכלים על ישראל, אז הכל זה עניין של, אי אפשר לחשוד ב... בשמאל בישראל שהם פחות ציונים מהימנים. זאת אומרת, הם ציונים אחרת, אבל הם, לא יודע אם זה פוסט-ציונות. יש תמיד כאלה שיחשדו. בגדול, אבל פוסט-מודרניזם, לפי מה שאמרת קודם, לפני שהתחיל הדיון בינינו, דיברת על זה שהפוסט-מודרניזם קיים היום גם אצל הצד הימני של המפה הפוליטית, בגדול. כן.
למעשה, כל המושגים שירשנו מהמאה ה-20, למעשה מלפניה, אבל המושגים של המאה שעברה ימין ושמאל, הם מתעתיים. ימין ושמאל זה יחסי. בצרפת של המאה ה-18, אם אני לא טועה, שמאל זה מי שמשמאל המלך, וימין זה מי שמימין המלך ותומך במלך.
גם הפרלמנט הבריטי אותו דבר.
נו, נכון, זה, הם ירשו את הרעיון הזה. התכנים התפיסתיים, האידיאולוגיים, פוליטיים, הם שונים לחלוטין. למרות שיש איזשהו חוטים מקשרים לאורך השנים, נכון. השמאל המודרני והשמאל הפוסט-מודרני, שניהם בהחלט מזדהים ביחד עם מאבק בכל ניסיון של בעלי כוח לנצל את החלשים. אבל יש, הם חלוקים לעומק בשאלה, מה הדרכים? איך להתמודד עם זה? מה זה אומר בעלי כוח? מה הדרכים? השמאל הקלאסי רוצה למעשה להשיט שיטות אחידות, סטנדרטיות, מדעיות, כמו שקרל מרקס האמין, באמת שהוא מייצר מדע, ושהפרוגנוזות שלו שהתגלו כרובן שגויות, פרוגנוזות שלו זה גם מדע. למה? כי הם הסתדרו לו בראש.
יש הבדל בין לעזור לחלשים, מה שנקרא, לבין לייצר חלשים, שזה פחות או יותר מה שקרה בפועל.
נכון, נכון. בתנועות
הסוציאליסטיות. בעצם יצרו קבוצה מאוד גדולה של אוכלוסייה, שהפכה להיות אוכלוסייה תלותית, לאו דווקא מתוך איזשהו רצון להיות תלותיים, וזה לא שלא היה, ראינו את זה גם אגב במודלים הכלכליים של הולנד, בעצם הכלכלה של הולנד כמעט הפכה להיות כלכלה תלותית ברגע שגילו שם נדמה לי משאבים של גז או של... וגם הם הבינו שאי אפשר לחלק כסף בחינם לאנשים, ואי אפשר להיות סוציאליסט, אפשר לייצר שירותי רווחה ברמה מסוימת, בריאות, חינוך, זה משהו שהמדינה צריכה לספק. מעבר לזה, אנשים צריכים ללכת ולעבוד, אחרת הכלכלה קורסת.
בדיוק. בסופו של דבר, כל המדינות, כולל בארצות הברית, הסכימו על דרך ביניים. והוויכוחים הגדולים לכאורה, זה בסך הכל על השוליים.
ולכן אין הבדל, זה בדיוק מה שאמרתי, אין הבדל בין שמאל
ימין. וזה בדיוק הנושא, זה בדיוק התהליך שבו בסוף המאה ה-20 ועד לתקופתנו, עד נקודת האולי מפנה של 2007-2008, המשבר, 4 עשורים שקדמו, זה בעצם התקופה שבה נעלם הימין והשמאל הכלכלי, נדחקו לשוליים כל מי שביקרו את השיטה לעומק, השיטה הקפיטליסטית, בעיקר אחרי נפילת חומת ברלין, ואחרי מה שמאו צה-טונג עשה, סליחה, לא מאו צה-טונג, שי ג'ינפינג עשה בסין, המהפכות שלו והמעבר לכלכלה מוכוונת שוק חופשי. כל זה הביא לדעיכה של השמאל שהכרנו, ולעלייה של, ולהורשה שלו על ידי שמאל חדש, פוסט-מודרני, שענייניו העיקריים, זהות, מיניות וכן הלאה. וכאשר הגיעה נקודת המפנה, המשבר הגדול הכלכלי, ושכבות אוכלוסייה עצומות נפגעו, הם פתאום פנו אל השמאל שייתן להם מענה, והם ראו קבוצות של אנשים שחיים בדרך כלל בנפרד, כי הם לא חיו בעיירות הקורים ובעיירות החקלאיות בקאנטרי של אמריקה, או בצפון בריטניה, בעיירות התעשיות לשעבר, שהתרוקנו ממפעלים והתמלו במובטלים, הם לא חיו שם השמאל, אותם אנשי שמאל חדשים. הם חיו במרכזי הערים התוססים, ניו יורק, לוס אנג'לס, והם התעסקו עם מיניות ועם שחרור ועם תיאוריות פוסט-קולוניאליות וכן הלאה. ובכלל לא עניין אותם השאלות על השוק החופשי. למעשה, אם עניין אותם, אז הם היו מאוד בעד, כי הם מאוד נהנו מהשיטה. הם מאוד שגשגו בתוכה. ואותם המונים שפתאום נפגעו באמת קשה מהשיטה, או לפחות, לכל הפחות, מהעובדה שהשיטה לא סיפקה להם מענה במצוקתם הנוכחית, אז הם חיפשו שמאלה, ימינה, לא מצאו, והלכו למשהו חדש. המשהו החדש הזה, באיזשהו מובן, הוא חזרה הדרגתית לאיזשהו שעטנז של שמאל ישן. איזשהו דרישה להחזיר את המדינה מברני סנדרס עד דונלד טראמפ. ברני סנדרס ממש אמר על דברים שדונלד טראמפ עשה, טוב מאוד. לא על הכל, אבל הוא ממש הסכים על הרבה מאוד דברים, שני החבר'ה האלה משני הקצוות של המפה. וכי הם דיברו עם אותם קהלים. כל החלוקה הזאת ימין שמאל, קלינטון ואובמה מול, שכחתי כבר את השם של הקודם, ובוש כמובן ופניו. כל זה כבר הפך להיות מעורבב לגמרי, בלגן שלהם של תפיסות, כשניסינו למסגר את כולם בימין ובשמאל. כי יש את התפיסה הנאו-ליברלית, ובתוכה יש את אלה שבעד פוליטיקת זהויות, פלורליזם, ויש את אלה ששמרנים, ומתחת שכבה קטנה אך גדלה עם הזמן, שכבה שמדברת בעצם על ביקורת על השיטה הקפיטליסטית כולה.
אז בגדול, ככה בשביל לסכם, לאן אנחנו הולכים, לדעתך? לעולם שמה? לעולם פתוח, ללא גבולות, שבו יש חופש מוחלט, ושבו תפקידה של המדינה היא בעיקר לתת שירותים, מערכת שירותים מאוד מאוד בסיסית לאזרחים או לתושבים בכלל, בלי קשר לאזרחות, בגלל שכל אחד יהיה סוג של אזרח העולם הגדול או אזרח אירופה. לאן זה הולך?
אנחנו רואים שהפוליטיקות שנגזרו מגישת השוק החופשי, שאמרו בעצם פירור של גבולות, פירור של המדינה, האמירה לנגילה, למדינה, תסגי אחורה, תמשיכי מעורבות, תמשיכי תקציבים, תקטיני את עצמך.
זה לא עובד.
שזה אומר גם איחוד אירופי. כי למה צריך את כל המדינות האלה שכל אחת שולטת בעצמה בצורה חזקה? אפשר לעשות איחוד גדול יותר. וכן הלאה, וזה אומר האיחוד הצפון אמריקאי וסחר חופשי וכן הלאה. כל זה יש ריאקציות. ככל שתצמח הכלכלה מחדש, הקולות האלה יתמסמסו. כמו שהדרישה לברקזיט הולכת ומתמסמסת, היא לא הייתה מספיק חזקה. ככל שיחזור משבר חזק עוד יותר, ואני אשמח בשיחה אחרת להסביר למה קשה להאמין שהוא לא מעבר לפינה. אז שוב פעם, תצוץ ריאקציה. וזה אחד הדברים הגאוניים שקרל מרקס אמר. חבר'ה, תפיסות עולמנו נגזרות ממקומנו בעולם הכלכלי. אנחנו רוב חיינו עובדים, הפרנסה שלנו מגדירה את רוב מי שאנחנו ורוב את, ואת רוב האפשרויות שלנו בחיים, עם מי נתחתן, איך מה נעשה. בסופו של דבר, בגלל זה מגדיר את איך שאנחנו חושבים. ואם אין לנו עבודה, ולחברינו אין עבודה, ולאף אחד אין אופק, והקהילה התפוררה, ואנחנו צריכים ללכת ולעבוד כהם, לקחת כל פרנסה גרועה בעיר אחרת, שעזבנו את עיר הולדתנו. אז אנחנו מאוד מתוסכלים, ותפיסותינו הפוליטיות ייגזרו מזה. ואם מישהו יבוא ויגיד, חבר'ה, יש לי שיטה, אנחנו נדרוש מהמדינה לעשות א', ב', ג', בשונה מהעבר, אז כן, הם יתמחו בשיטה הזאת.
אז 3.4% אבטלה במדינת ישראל, איך זה מתקשר ל...
איך זה מתקשר? ישראל היא הצלחה, ישראל היא בסופו של דבר מדינת מטרופולין, משגשגת, טכנולוגית, אפשר להשוות אותה למשהו דומה, בדומה ברבדים מסוימים, לעיר משגשגת בעולם, מניו יורק ללונדון וכן הלאה, כמובן עם סייגים שונים, ובסופו של דבר, לא לעולם חוסן, אי אפשר לסמוך על זה שלנצח אותו תהליך ימשיך כפי שהוא. יש כל מיני, ואנחנו רואים את ההתפרקות החברתית הזאת, שהולכת ומקרסמת בתוכנו, סביב אי הסכמות שבסופו של דבר אגב, הן כן יושבות לא רק על השאלה מה דעתנו על הערבים ועל הסכסוך, למרות שזה בכותרות. בסופו של דבר אנחנו רואים שמי שמצביע ימינה, זה אוכלוסיות שברובם הגדול מחתך סוציו-אקונומי מסוים, עם אופקי הצלחה וסגסוג כלכלי מסוימים, וקבוצות אחרות מצביעות לשמאל, והאופקים שלהם אחרים לחלוטין, ובדרך כלל זה קשור איפה אתה חי, מה ההזדמנויות שלך, מה ההשכלה שלך, כל זה קשור בסוף לתעסוקה, לכסף, להון. וכן, החתכים הכלכליים, המעמדיים, מאוד מאוד יושבים על החתכים הפוליטיים, גם אם לא בצורה מושלמת, גם אם לא מסבירים אותם במלואה. וכל הקונפליקטים האלה שאנחנו רואים היום, זה הרבה מאוד קונפליקטים סביב השאלה, למי יש הזדמנות, למי אין הזדמנות. ואם ימשיך הסגסוג, אולי הם לא יתפרצו במלואם. אם יהיה משבר, תפו, 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 אבל וואלה, אני לא אופטימי מדי. זה יתפרץ עוד יותר חזק.
דוקטור תומר דקל, תודה רבה לך על השיעור המאלף.
תודה, בשמחה.
להתראות.